الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני, י"ד בתמוז, תשפ"ג, מסכת גיטין, דף מ"ח. הדף החותם את הפרק הרביעי במסכת גיטין, הדף שגם פותח בסייעתא דשמיא הגדולה, מחיל אל חיל, את הפרק החמישי במסכת גיטין, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים ביום חפהי בתיבת תשפ"ג. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו הגדולה תגן על בני משפחתו, משפחתנו ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים עלי שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת טהור, ואל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב במגיד מישרים לבית יוסף, לומר לפני הלימוד י' פעמים, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני. סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, 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 סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, פותחים אנו כמדי בוקר את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ממזיין במסכת גיטין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מוכר את עצמו ואת בניו כעבדים לאוקום, האם פודים אותם? והתשובה, פודים אותם, ואם מחר ושנה ושילש פודים אותם רק לאחר מיטת אביהם. שאלה שנייה, באותו אדם שמחר עצמו ללודאי, מדוע לא פדאו? והתשובה, משום שהיה אוכל נבילות וטריפות אף שלא לתאבון, והיינו אף כשהיה לפניו גם אוכל של היתר. שאלה שלישית, מה שיר שלה כשחר מותו, ואיזה פסוק קרא על עצמו? והתשובה, קו קרקום, וקרא את הפסוק ועזבו לאחרים חילם. שאלה רביעית, האם יש קניין לעקום בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר ולחפור בורות שכינו מערות? והתשובה, לרבא אין לו קניין להפקיע ממעשר, אבל יש לו קניין לחפור בורות שכינו מערות, ולרבי אלעזר להפך. שאלה חמישית, אם אין קניין לעקום להפקיע ממצוות התלויות בארץ, מדוע כשקנה שדה חייב הישראל להביא ממנו ביקורים, והרי הפירות קנויים לו? מסביר רש"י, משום שנחשב כאילו רק משקוני בידו. והשאלה האחרונה על דף מ"ז הייתה, המוכר שדה הוא לפירות, האם מביא וקורא? ומדוע? לרבי יוחנן קורא כשמביא את הביקורים כיוון שהוא כקניין הגוף, ולריש לקיש שאינו קורא את פרשת הביקורים כקניין פירות, אינו כקניין הגוף. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף מ"ז במסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעי, על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע י"ד בתמוז תשפ"ג, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף מ"ח במסכת גיטין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ז עמוד א' מן המשנה המצויה 23 שורות מתחילת הדף, משנה פותחת במילים, המוכר את שדהו לא עובד כוכבים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת המשנה, המוכר את שדהו שבארץ ישראל לא עובד כוכבים, לוקח ומביא ממנו ביקורים. חייב המוכר לקנות בכל שנה מהעובד כוכבים את הפירות שגדלו ראשונים אפילו בדמים יקרים, ולהביאם לירושלים כביקורים מפני תיקון העולם, שלא יהיו רגילים למכור קרקע לעובד כוכבים, וגם מי שעבר ומחרה יתרח וישתדל לקנותה ממנו. ותוספות בדיבור מתחיל לוקח, וכן הרמב"ן גורסים במשנה לוקח מביא ביקורים ופרשו, שאין חיוב על המוכר לקנות את הפירות, אלא כל אדם שקונה את פירות הקרקע מעובד כוכבים חייב להביא מהם ביקורים. ופרש הרמב"ם בפירוש המשניות שטעם התקנה הוא כדי שעל ידי שיראו ישראל שלא פקע קדושת הקרקע, ישתדלו לקנותה ולפדותה מעובד כוכבים. ואמר המשיב ביאר שמחמת שהלוקח פירות התחייב להביא ביקורים, ימנו בני אדם מלקנות את פירות העובד כוכבים, וכיוון שלא ימצא עובד כוכבים לקוחות לפירותיו, ימהר למכור את הקרקע לישראל. ולגרסת התוספות והרמב"ן לחאורה קשה, כיוון שתקנה זו אינה שייכת בדווקא למוכר, מדוע נקטה המשנה לשון המוכר שדה הוא לעובד כוכבים ולא הלוקח פירות מעובד כוכבים? מבאר המהרש"א שרק בקרקע שידוע לנו שהייתה שייכת לישראל ונמכרה באיסור לעובד כוכבים, כנסו חכמים. אבל בקרקע שלא ידוע לנו שנמכרה באיסור, לא כנסו חכמים. הוא לא יכול לקרוא על הפירות הללו את פרשת הביקורים, כיוון שנאמר בה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, ואילו האדמה זו אינה שלו, אלא מכורה לעובד כוכבים, אומר הפני יהושע. ולא תקנו חכמים שהתחייב המוכר להפריש תרומות ומעשרות על הפירות שביד העובד כוכבים. וכתבו בזה הראשונים כמה ביורים. רש"י, לקמן בדף ממזיין עמוד ב' כותב שמצוות ביקורים מחיוב המוטל על האדם עצמו ולא על הקרקע. ולכן חייב המוכר לקנות את הפירות מעובד כוכבים ולהביאם כביקורים, אבל חיוב הפרשת תרומות ומעשרות, ובפירות עצמם שהם טבל ורוצה לאוכלם צריך לאסרם. אבל אין חיוב זה שייך למוכר דווקא. תוספות בדיבור המתחיל לוקח כתבו, גם בשיטת רש"י שהכנס היה למוכר עצמו שלא כנסו אותו כל כך להפריש תרומות ומעשרות מכל התבועה. והתוספות ריט תראית שעיקר התקנה הייתה מחשש שבני אדם נוספים ילמדו ממנו וימכרו קרקעות לעובדי כוכבים. וכיוון שמצוות ביקורים נעשית בפרסום, יש חשש שיראו בני אדם שהמוכר מפסיק להביא ביקורים וילמדו ממנו. ולכן יצריכו להמשיך ולהביא ביקורים, אבל תרומות ומעשרות שהיא מצווה הנעשית בצינה בתוך ביתו של האדם, לא יבחינו בני אדם שיפסיק להפרישם ואין חשש שילמדו ממנו. ולכן לא יצריכו להפרישם. זוהי המשנה שלנו בדף ממזיין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים איזה קניין יש לעובד כוכבים בקרקעו שבארץ ישראל. ובסוגייתנו הבוערו רק דיני הקרקע לגבי חיוב הפרשת תרומות ומעשרות והבאת ביקורים. ויש עוד שאר מצוות התלויות בארץ, עורלה, כליים, חדש ושביעית. אומרת הגמרא, אמר רבה, עובד כוכבים הקונה קרקע בארץ ישראל, אף על פי שאין מועיל הקניין לעובד כוכבים בקרקע ארץ ישראל לגבי קדושת הארץ, ולהפקיע לפתור אותו בקניינו מידי מלהתחייב במעשר. ואף שהעובד כוכבים עצמו אינו חייב לעשרה, מכל מקום ישראל הקונה ממנו את הפירות חייב להפריש מהם תרומות ומעשרות. משום שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק חף ג' שהשם אומר, והארץ לא תימחר לצמיתות כלי הארץ. ואנחנו דורשים לי להשם שייכת קדושת הארץ, ואין קניין העובד כוכבים יכול להפקיע. אבל מכל מקום יש כוח בקניין קרקע לעובד כוכבים בארץ ישראל, עניין זה שמותר לו לחפור בבורות שכינו מערות. בורות שכינו מערות זה סוגים שונים של חפירות בקרקע. בור הוא חפירה עגולה שפתוחה כלפי מעלה. שיח הוא ארוך וצר ופתחו כלפי מעלה, ומערה היא מרובעת ופתוחה מהצד. משום שנאמר בתהילים קופתת וב, השמיים שמיים להשם בארץ נתן לבני אדם לכל צורכיהם ואף לחפירת בורות. ובני אדם היינו בני אדם הראשון, ולכן אף הגויים בכלל הדרשה הזו. ככה תוספות במסכת יבמות בדף סמכה לפעמוד א' דיבור המתחיל ואין. וכיוון שפסוק זה לא נאמר לגבי קדושת הארץ אלא על גופה של הארץ, יש לדרוש מפסוק זה שגוף הארץ קנוי לבני אדם לחפירת בורות שכינו מערות, אומר אמר המשיף. ורבי אלעזר חולק על שני הדינים ואומר, אם עובד כוכבים קנה קרקע בארץ ישראל, אף על פי שיש כוח בקניין הקרקע לעובד כוכבים בארץ ישראל לבטל את קדושת הארץ ולהפקיע לפתור אותה מידי מעשר, מלהתחייב במעשר, שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ד' לגבי חיוב מעשר, ראשית גנך תבועתך, ויש לדרוש מזה שרק דגן של ישראל חייב במעשר ולא דגן עובד כוכבים ולא תבועתו של העובד כוכבים. אבל מכל מקום אין מועיל קניין הקרקע לעובד כוכבים בארץ ישראל עניין זה שיוכל לחפור בה בורות שכינו מערות. וצריך המוכר להתנות עם העובד כוכבים קודם המחירה שלא יחפור בקרקע בורות, אומר היעבץ. והחתם סופר הוסיף שאם יחפור העובד כוכבים בורות בקרקע הרי זה גזל שבן נוח נהרג עליו, על הגזילה, וכן אסור ליהנות מהם. שנאמר בתהילים חף ד' להשם הארץ הוא מלואה, והיינו שהארץ שייכת להשם ואין לעובדי כוכבים רשות לחפור בה. והרשב"א מבאר שלדעת רבה יש לעובד כוכבים קניין הגוף בקרקע שבארץ ישראל, וממילא הוא רשאי לחפור בבורות שכינו מערות, ולדעת רבי אלעזר יש לו בקרקע רק קניין פירות, ולכן אינו רשאי לחפור בגוף הקרקע. ובגדר הפקעת הקרקע מחיוב מעשר נחלקו הראשונים, דעת המאירי שהפקעת הקרקע מחיוב מעשרות היא רק בזמן שהעובד כוכבי מחזיק בקרקע, אבל אם יחזור וימכרנה לישראל, תתחייב במעשרות כבתחילה. כך גם כותב הפני יהושע בדת התוספות וכן דת המערית, אבל דת הרמב״ם הלכות תרומות פרק א' הלכה י' ובהלכות ביקורים, פרק ב' הלכה ט' ו', שההפקעה זו של הגוי נשארת לעולם. ואף אם יחזור העובד כוכבים ומכור את הקרקע לישראל, לא יחולה עליה חיוב מעשר, כיוון שקניית הקרקע נחשבת ככיבוש יחיד שאינו מחייב במעשר. ורק לרבה שאין קניין העובד כוכבים מפקיע מחיוב מעשר, חוזר החיוב בקניית הישראל. אבל גם לדבריו, בזמן שהקרקע ביד העובד כוכבים אינה חייבת במעשר. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקת רבה ורבי אלעזר, במייקה מפליגי, במנך לקור רבה ורבי אלעזר לגבי חיוב מעשרות. אומרת הגמרא, אמר סבא רבי אליעזר סובר שדורשים דגנך רק דגן שלך של ישראל חייב במעשר, ולא דגן עובד כוכבים, כיוון שקניינו בקרקע פותר אותה מחיוב מעשר. ומר סבא רבא סבר שאין למעט מהפסוק דגן העובד כוכבים, אלא דורשים את הפסוק דגנך, כאילו נכתב דיגונך, כלומר גמר מלאכת אסיפת התבואה, ומרוח הקרי, החלקת הערמה, המכונה דיגון, צריך לעשות ברשות ישראל כדי להתחייב במעשר, ולא שיעשה הדיגון ברשות עובד כוכבים. ואין חילוק למי שייך את הקרקע, אלא למי שייך את התבואה בעת הדיגון. מוכיח רבא את דבריו, אמר רבא מינה אמינה לה, מניין אני מוכיח את דבריי דתנן, מכך ששנינו במסכת פאה פרק ד' משנת ת' לגבי מתנות עניים. הלקט, אותם שיבולים הנופלות בשדה מיד הקוצרים, והשכחה עומר שנשכח בשדה על ידי הבעלים, והפאה, תבואה מושרת בפינות השדה לצורך עניים, של עובד כוכבים, לקט שכחה ופאה של עובד כוכבים חייבים במעשר, אלא אם כן הפקיר בעל השדה את הלקט שכחה ופאה, שאז דינם ככל תבואת הפקר הפטורה ממעשר. כמבואר בתלמוד הירושלמי במסכת מעשרות, ולמדו זאת מהפסוק בספר דברים פרק י' פסוק חפתת, ובעל לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, ודרשו שרק בדבר שאין לו חלק ונחלה עם ישראל הוא נוטל מעשרות, יצא הפקר שיש ללוי חלק בו שאינו חייב במעשר. מברר רבה את המשנה היחידה מבאיזו אופן עוסקת אותה משנה במסכת פאה, הילי מדי ישראל, אם נאמר שמדובר בקרקע של ישראל שעזב ושדהו את הלקט שכחה ופאה לעניים, ולקטינו עובד כוכבים ומחרם לישראל, אסף אותם העובד כוכבים ומחר את זה לישראל, ועל זה אמרה המשנה, שחייב הישראל להפריש מהם העשרות, אלא אם כן, כבר הפקירם הישראל הראשון בשדהו, כשאין ניחם לעניים שאז הם פטורים ממעשר ככל תבואת הפקר, אם כן קשה לשון המשנה, שאמרה, אלא אם כן הפקיר, שמשמע בסתם, אין התבואה מופקרת, אלא אם כן יפקירים במיוחד, והרי כל לקט שכרה ופאה הם הפקר, ואם כן שיבולים אלו, גם בסתם, וללא שיפקירם במיוחד, המפקרי וקיימי, הרי הם מופקרים ועומדים על ידי בעל השדה הישראל, משעה שעזבם בשדה לעניים, אלא לה, ואלה ודאי מדובר שהקרקע דה עובד כוכבים, הקרקע שייכת לעובד כוכבים, שהניח לקט שכרה ופאה כישראל, ולקטינו ישראל, ואספו אותם עניי ישראל, ואמרה המשנה שהם חייבים להפריש מהם מעשר, שכן העובד כוכבים אינו מצווה להניח לקט שכרה ופאה, ולא חל על השיבולים הללו שם לקט או שם שכחה או שם פאה, ויפטרו ממעשר רק אם העובד כוכבים מניחם לשם הפקר ולא סתם לשם לקט שכחה ופאה. ולמרות שהעובד כוכבים מניחה כפאה ולכרוע התכוון להפקירה, היות וכוונת העובד כוכבים להניחה כפאה רק לצורך עניים, הרי זה כהפקר לעניים ולא לעשירים שאינו הפקר, ורק אם הפקיר בפירוש לכל העולם, הרי זה הפקר הפטור ממעשר. ומבואר, טעמה, טעם פטורה ממעשר, הוא רק כיוון די הפקיר העובד כוכבים את התבואה, לא הפקיר, אבל אם לא הפקיר אותם, חייב ישראל האוכלם להפריש מהם מעשרות, ומוכח שהגדל בקרקע שייכת לעובד כוכבים, חייב במעשר. ראיה לרבא שסובר, שעובד כוכבים הקונה קרקע בארץ ישראל, לא מועיל קניין של העובד כוכבים בקרקע ארץ ישראל, להפקיע מידי מעשר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לו, אין הוכחה לדברי רבא, כיוון שלעולם אפשר לפרש שהקרקע די ישראל, הקרקע עליה דיברה המשנה במסכת פאה, איש של ישראל שעזב בשדהו את הלקט שכחה ופאה לעניים, ולקטינו עובד כוכבים ואסף אותם העובד כוכבים. ודכא אמרת מה שהקשית מדוע הם חייבים במעשר, והמפקירי וקיימי, הרי משעה שעזבם הישראל בשדהו לעניים הם מופקרים. ככל לקט שכחה ופאה, יש לדחות ולומר נאי דמפקירי הדת הדי ישראל, אגם שהם מופקרים על דעת שישראלים יזכו בהם, אבל הדת הדי עובד כוכבים ממפקירי, וכי יפקירם על דעת שיתלום עובדי כוכבים? וכיוון שלא הופקרו לעובדי כוכבים, אם כן, נטל העובד כוכבים שיבולים שאינם הפקר ולא נפטרו ממעשר. ואף שלדעת רבי יוחנן בתלמוד הירושלמי במסכת פאה, אף תבואה שהופקרה רק לישראל ולא לעובדי כוכבים נחשבת כהפקר גמור הפטור ממעשר, צריך לומר שזה רק אם אכן ישראל נטל את התבואה, אבל אם נטלה עובד כוכבים, הרי זה הפקר בטעות שאינו הפקר. כך תוספות בדיבור המתחיל, הדעת הדור ואת כוכבים ממאף קירי. והריטב"א חולק על תוספות ולדבריו, כיוון שחל ההפקר לעניי ישראל, נפטרת התבואה ממעשר, אף אם זכה בה עובד כוכבים, ולכן פירש שמדובר כשלא היה באותה עיר ישראל, לא היו עניי ישראל, ואף לא היו ראויים לבוא ממקום אחר, ולכן לא חל על התבואה שם הפקר כלל. מביאה הגמר עכשיו ראיה לדברי רבי אלעזר שיש כעניין לגוי בארץ ישראל להפקיעה ממעשר. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברית הישראל שלקח שדה, קנה שדה זרועה מעובד כוכבים עד שלא הביא השליש, לפני שצמחה התבואה שליש מכל צמיחתה, והשעה את השדה אצלו וחזר ומחרה לו לעובד כוכבים, מי שהביא השליש לאחר שצמחה שליש, וקנה ישראל את התבואה מעובד כוכבים ומירח אותה, הביא את התבואה לידי גמר מלאכה שהיא המירוח של הקרי, החלקת ערמת התבואה, חייבת התבואה במעשר, כיוון שכבר התחייבה במעשר כשהגיע לשליש צמיחתה ברשות הישראל. משמע שדווקא אם נתחייבה ברשות ישראל כשצמחה ברשותו שליש גידולה, אין, כן, היא חייבת במעשר, אבל אם מחרה ישראל לנוכרי לפני שצמחה שליש גידולה ולא נתחייבה ברשות הישראל, לא, היא לא חייבת במעשר. הנה מוכח שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע את התבואה גדילה בקרקעו מחיוב מעשר. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת אחה במאי עסקינן ברית הזו, במה מדברת? היא מדברת בקרקע שבסוריה, היא ארם צובע, שהיא מארצות שכבש דוד המלך לבדו בלא שהיו כל ישראל עמו. וכסבר סובר התנא שכיבוש שנעשה על ידי יחיד ולא על ידי כל ישראל, לא שמי כיבוש, לא נחשב ככיבוש מהתורה, המכניס את הארץ הכבושה לקדושת ארץ ישראל, והחיוב להפריש מעשרות במקום הזה, הוא רק מדי רבנן, ולכן הוא פוקע על ידי קניינו של העובד כוכבים בקרקע. ולגבי כיבוש יחיד שלא שמי כיבוש, כתב רש"י לאל בדף ח' עמוד ב', שיש צורך שיהיה הכיבוש לצורך כל ישראל, ולא הכיבוש בסוריה עשה דוד לצורך עצמו. ובמסכת עבודה זרה בדף כ' עמוד ב', כתב רש"י, שכיבוש סוריה מכונה כיבוש יחיד, כיוון שלא היה על פי הדיבור וללא 60 ריבו. תוספות לאל בדף ח' עמוד ב' בדיבור המתחיל כיבוש יחיד, פרשו בשם הספרי בפרשת עיקב, שהחיסרון היה בכך שנעשה כיבוש בחוץ לארץ קודם שנכבשה כל ארץ ישראל, ולכן הוא מכונה כיבוש יחיד. וכיבוש יחיד לא נחשב לכיבוש, זו ידעת רבי יוסי במסכת עבודה זרה בדף כ"א עמוד ב', ושם חולק רבי מאיר וסובר שכיבוש יחיד כן נחשב לכיבוש. מביאה הגמרא עוד ראיה לדברי רבי אלעזר. תשמע, אומרת הגמרא, בואו שמע ראיה מהתוספתא במסכת תרומות, פרק ב' הלכה י'. ישראל ועובד כוכבים שלקחו, שקנו שדה בשותפות, הדינו, שאף אחרי שחילקו ביניהם את התבואה, היא מורכבת מטבל שחייב במעשר וחולין שפטורים ממעשר, ומעורבין זה בזה. כיוון שאנחנו אומרים, אין ברירה, ואין אומרים שאחר החלוקה יתברר, שהגיע לרשות הישראל החלק החייב במעשר, והגיע לרשות העובד כוכבים החלק הפטור, אלא כל חיטה וחיטה שבשדה הזו, בין החלק שברשות הישראל ובין החלק שברשות העובד כוכבים, חצי הפטור ממעשר וחצי החייב, דברי רבי. ולכן הקונה את התבואה מהעובד כוכבים חייב לעשרה, משום שמחציתה הוא תבל החייב במעשר. ואילו תוספות בדיבור המתחיל תבל וחולין מעורבים זה בזה, פרשו שהתבל והחולין אינם מחולקים בשווה בכל חיטה וחיטה, אלא כל חיטה מוטלת בספק עם כולה תבל או כולה חולין, או חלקה תבל וחלקה חולין. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אף שבתחילה הייתה התבואה מעורבת חצי התבל וחצי החולין, מכל מקום יש ברירה, ולאחר שחלקו התברר שכל החלק של העובד כוכבים הוא חולין שפטור ממעשר, וכל החלק של הישראל הוא תבל שחייב במעשר. מוכיחה הגמרא ואומרת, עד כאן לא פליגי, כל מחלוקתם של רבן שמעון בן גמליאל ורבי אינה אלא דמר סבר. רבן שמעון בן גמליאל סבר שיש ברירה, והחלוקה מבררת איכן התבל ואיכן החולין. ומר סבר, רבי סבר, אין ברירה. ואף אחר החלוקה, התבל והחולין מעורבים, אבל דקו לאלמה לדברי הכל, חלקו של העובד כוכבים פטור ממעשר, ומוכח שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, אף כי המיד מעשר, כדברי רבי אלעזר. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת החנמי, גם בתוספתא הזו מדובר בקרקע שבסוריה. וכסבר, סבר התנא של הברייתא, שכיבוש שנעשה על ידי יחיד, ולא על ידי כל ישראל, או שמי כיבוש, אינו נחשב מהתורה כיבוש המכניס את הארץ הכבושה לקדושת ארץ ישראל. וכיוון שחיוב הקרקע במעשר הוא רק מדי רבנן, פוקע החיוב על ידי קניין העובד כוכבים. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי אלעזר, אמר רב חייא בר אבין תשמע בו ושמע ראיה ממשנתנו. שנינו במשנה המוכרת שדהו לעובד כוכבים, לוקח את הפירות מהעובד כוכבים ומביא אותם ביקורים מפני תיקון העולם. ומשמע, שמפני תיקון העולם אין, כן, חייבו להביא ביקורים, אבל מדאורייתא לא, הוא לא חייב להביאם את הביקורים. ומשמע, שקניין העובד כוכבים מפקיע את קדושת הקרקע, וכדברי רבי אלעזר, שאם לא כן הייתה הקרקע נשארת ברשות ישראל לעניין קדושתה, וכאילו שרק משכן אותה לגוי והיה חייב מהתורה להביא ממנה ביקורים. ורשי מבאר שמצוות ביקורים אינה יוצרת איסור אכילה על הפירות כמו הפרשת תרומות ומעשרות, שרק הרוצה לאכול את הפירות חייב להפרישם, אלא ביקורים היא מצווה מוטלת על בעל הקרקע, אף אם אינו רוצה לאכול את הפירות, וממילא אם השדה נחשבת ברשות ישראל, שמחרה הרי הוא חייב להביא ביקורים, אף שאין הפירות ברשותו כלל. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, אמר רב אשי, באמת החיוב להביא ביקורים הוא מן התורה. והטעם שכתבה המשנה את הלשון מפני תיקון העולם, הוא כיוון ששתי תקנות אהבו. היו בעניין הזה של הבאת ביקורים, שתי תקנות. מעיקר רבה תחילה לפני שתקנו בזה דבר מה, הבו מייטי מדאורייטה, היו מוכרי הקרקעות מביאים ביקורים כחיובה מדאורייטה, וכדעת רבה שקדושת הארץ אינה פוקעת מחמת קניין העובד כוכבים. אבל כיוון דחזו, כיוון שראו חכמים דקה מקרה ומזבני שקורה שבני אדם מוכרים קרקעות לעובדי כוכבים, כיוון דסברי שהיו אנשים סבורים שכיוון שאף אחר המחירה קרקעות בקדושתה הוא קיימן, עומדות בקדושתן, אז אין איסור למוכרם לעובדי כוכבים ואין עונש על כך. והאמת היא שהיה אסור להם למוכרם. כמפואר במסכת עבודה זרה בדף חף עמוד א' שדורשת מהפסוק לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. ועל כן תקינו להו, תקנו חכמים משום סייג וגדר לדבר. ורשי במסכת ברכות בדף חף עמוד א' כותב שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשה, כשעושים כן משום סייג וגדר לאיסור אחר. תקנו חכמים דלא לייטו שלא יביאו ביקורים מקרקעות אלו כדי שיידעו שיש איסור במחירת הקרקע וימנו מלמוכרה. אמנם כיוון דחזו, כיוון שראו חכמים, דמן דלא סגילי, שמי שאין לו ממון מספיק מזבן, מוכר את קרקעותיו לעובדי כוכבים, ומחמת שתקנו שלא יביא ממנה ביקורים כמשתקן ביד עובדי כוכבים, נשארות הקרקעות ביד העובדי כוכבים, אדר תקינו להודלייטו, חזרו ותקנו להם שיביאו ביקורים כעיקר חיובה מדאורייטה, כדי שמתוך כך יתרח המוכר לפדות את הקרקע מיד העובדי כוכבים. ולשון המשנה שחיובו מפני תיקון העולם, היינו שמשום כך ביטלו את התקנה הראשונה, אבל עיקר החיוב הוא מדאורייתא או כדברי רבה. עכשיו הסוגיה שלפנינו עוסקת בשאלה האם קניין פירות נחשב כקניין הגוף, כלומר, האם כשיש לאדם זכות שימוש בקרקע לתקופה מסוימת, אנחנו מחשיבים את גוף הקרקע כשלו. חלק ממצוות הבאת ביקורים היא הקריאה, אמירת פרשת ביקורים בתוואתם לבית המקדש. בפרשה זו בספר דברים פרק חבב, מהארמי עובד אבי וירד מצרים עד סוף הפרשה. אמנם כיוון שבתוך הפרשה הזו נאמר, בספר דברים פרק חבב פסוק י' ותה הנה, הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, אז רק אדם שהאדמה שייכת לו יכול לקרוא את הפרשה הזו. ומבואר במסכת בבא בתרא בדף פ"ב עמוד א', שאף שאין זו אלא קריאת פסוקים, מכל מקום מקורם נראה כמשקר בקריאתו, כיוון שאין האדמה שלו. אומרת הגמרא איתמר נאמר בבית המדרש, אדם המוכר את שדהו לפירות, דהיינו שהקרקע נשארת של המוכר, והלוקח, הקונה, אוכל את פירותיה לתקופה מסוימת, ואחר כך חוזר את הקרקע עצמה למוכר. רש"י מבאר שהמחלוקת הזו עוסקת בזמן שאין היובל נוהג, וקרקע נמכרת לאדם אחר אינה חוזרת ביובל למוכר, ולכן יש צורך לפרש שמחר שדה הוא רק לפירות, אבל בזמן שהיובל נוהג, כל מכירת קרקע היא רק לזמן, שהרי בשנת היובל חוזרות הקרקעות למוכרים. אז אם כן, איתמר נאמר בבית המדרש, אדם המוכר את שדהו לפירות, והיינו שהקרקע נשארת של המוכר, והלוקח אוכל את פירותיה לתקופה מסוימת, ואחר כך חוזר את הקרקע עצמה למוכר. רבי יוחנן אמר, הלוקח הקונה מביא ביקורים מפירות האלו ואף קורא פרשת ביקורים. וריש לקיש אמר, הלוקח מביא ביקורים אמנם, ואינו קורא פרשת ביקורים. ונחלקו הראשונים, האם חיוב הבאת הביקורים באופן שאינו יכול לקרוא, מן התורה או מדרבנן. דעת הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף קוף למדו עמוד ב', שחיובו מן התורה, כיוון שנאמר ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, וכיוון שהקרקע משועבדת ליניקת האילנות של הלוקח, הרי כארצך. תוספות שם, בדיבור המתחיל מייבי, ופירש שלדעת ריש לקיש מן התורה פטור הלוקח אף מהבאת הביקורים, ורק מדרבנן חייבו להביאם, ומכל מקום אינו קורה, כיוון שאינו יכול לומר, האדמה אשר נתת לי. מבארת הגמרא את מחלוקתם, רבי יוחנן אמר מביא וקורא, כיוון שדעתו היא שקניין הפירות שיש ללוקח כקניין הגוף דמי. לקניין הגוף זה דומה, ויכול הלוקח לומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. ריש לקיש אמר מביא ואינו קורא, כיוון שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אינו נחשב כקניין הגוף, וכיוון שאין האדמה שייכת לו, אינו יכול לומר אשר נתת לי. אי טיבי רבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש מברייתא. נאמר בפרשת ביקורים ספר דברים פרק חבב פסוק י' א', ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. דרשו חכמים מהלשון ולביתך, מלמד שאדם מביא את ביקורי הפירות של אשתו, הקרויה ביתו. כמבואר במסכת יומא, במשנה פותחת את המסכת, שביתו האמור בתורה לגבי כהן גדול, הכוונה אשתו. אז מלמד שאדם מביא את ביקורי אשתו, היינו פירות שגדלו בקרקע של נכסי מלוג, שהכניסה לו אשתו והוא אוכל את פירותיה, ואף קורא פרשת ביקורים. נכסי מלוג הם נכסים שהכניסה האישה בן נדוניתה, ודינם שהקרקע נשארת שלה, והבעל רשאי לאכול את פירות הקרקע. ואף קורא פרשת ביקורים, והרי גוף הקרקע שייך לאשתו, והזכות של הבעל בנכסי אשתו היא רק עניין פירות, ומכך שהוא יכול לומר האדמה אשר נתת לי מוכח, שקניין הפירות שלו נחשב כקניין הגוף. שואלים התוספות בדיבור המתחילו לביתך, הרי דין זה שפירות הקרקע של האישה שייכים לבעל אינו מדאורייתא, לתקנת חכמים כמבואר במסכת כתובות, בדף מ"ז עמוד ב', ואם כן, כיצד ייתכן שהתורה יתרה פסוק ללמד שהבעל מביא וקורא כשעיקר דין זה ומדרבנן? תרצים התוספות, שגם בזמן התורה היה מנהג העולם שהאישה נותנת לבעל את פירות נכסיה, ועל אופן זה אמרה התורה שהבעל יכול להביא ביקורים ולקרוא. ואילו הריטב"א מפרש שלדעת רבי יוחנן הפסוק הוא רק אסמכתא, ורעייתו היא מהברייתא אומרת שהבעל מביא וקורא, על אף שיש לו רק עניין פירות, קושיה על ריש לקיש ורעיה לרבי יוחנן. אמר לי ישיב ריש לקיש לרבי יוחנן תירוץ לקושייתו, שאין יתם שונה דין הבעל מדין כל קונה שקונה פירות, כיוון דכתיב נאמר לגביו, את הפסוק הוא לביתך, מלמד שהוא רשאי להביא ולקרוא. אבל לוקח קונה רגיל שלא נאמר לגביו פסוק זה, מביא ואינו קורא. אז לפי תירוצו של ריש לקיש, הטעם שבעל קורא, כיוון שבעל כאשתו, ולא משום שיש לו קניין בקרקע. ולכן גם אם לא היה לו שום קניין בקרקע, ואפילו לא קניין פירות, היה קורא מחמת גזירת הכתוב, מה שאין כן לוקח, אף שיש לו קניין פירות, אינו קורא, כיוון שקניין פירות אינו כקניין הגוף. כך אומר הריטב"א. ואי כדאמרי יש אמרו שהקושייה והתירוץ נאמרו כך, אי טבעי הקשה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. דרשו בברייתא מהפסוק ולביתך, מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. מכך שהוא צריכה התורה ללמד את הדבר הזה, משמע שרק אתם, רק שם, הוא שנאמר הדין הזה שהבעל קורא, כיוון דכתיבו לביתך, אבל בעלמה בשאר המקומות, שיש לאדם רק קניין פירות, לא, הוא לא קורא. כיוון שקניין פירות אינו כקניין הגוף, קושייה על רבי יוחנן. אמר להישיב רבי יוחנן לריש לקיש, תירוץ לקושייתו, תימא דידי נמי מאחא קאמינא. גם הטעם לדבריי למדתי מהדרשה הזו עצמה, שכמו שחידשה כאן התורה שקניין פירות נחשב כקניין הגוף, כך בכל מקום, גם בקונה רגיל, קניין פירות כקניין הגוף. הייתי והקשה ריש לקיש לרבי יוחנן מברייתא. נאמר בברייתא אדם שהיה בא בדרך לבית המקדש וביקורי אשתו בידו להקריבם לפני השם ושמע שמתה אשתו וירש ממנה את גוף הקרקע, הדין הוא שמביא את הביקורים ואף קורא פרשת ביקורים. ומשמע שרק אם מתה אשתו אין, כן, יכול הוא לקרוא, אבל אם לא מתה לא, אינו יכול לקרוא ואף שיש לו קניין פירות, הנה מוכח שקניין פירות אינו כקניין הגוף. תרץ את הגמרא באמת הוא הדין דמביא הבעל וקורא אף על גב דלא מתה אשתו. ובאופן שאשתו מתה יצטריך אליה, הוא צריך התנא לחדש. שאף אז יכול הבעל לקרוא, כיוון דסל, כדאי תחמינה, היינו מעלים בדעתנו לגזור, שאם מתה אשתו לא יקרא, משום שעלולים לקרוא גם במקרה, דרבי יוסי בר בחנינה, דאמר רבי יוסי בר בחנינה, במסכת בבא בתרא בדף פ"א עמוד ב', ענבי ביקורים שבעל הגפן בצרן, ושגרן לבית המקדש ביד שליח, ומת השליח בדרך, והלך בעל הגפן ולקח את הענבים מהמקום שמת השליח ואילם לבית המקדש, הדין הוא, שהבעלים מביא את הענבים לבית המקדש ואינו קורא שם פרשת ביקורים, שנאמר בספר דברים פרק חו פסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. וכיוון שיכלה התורה לומר רק והבאת מארצך מראשית כל פרי האדמה, הוסיפה התורה לשון לקיחה באומרה ולקחת, דורשים מכך שאין קוראים פרשת ביקורים עד שתהיה הלקיחה של הפירות מהשדה וההבאה של הפירות לבית המקדש באדם אחד, והיינו בבעלים שהוא ייקחם והוא יביאם. ואילו כאן לקיחת הביקורים הייתה על ידי שליח. ושליח לעולם אינו קורא גם אם הייתה לה לקיחה והבאה על ידו, כמבואר במסכת ביקורים פרק א' משנה ה' ששליח אינו קורא. אז היה מקום לומר שאף כשמתה אשתו בדרך לא יקרא, כיוון שידמו האנשים את דינו לדין שליח והסברו שגם הבעל לא היה ראוי לקרוא בתחילה בזמן שאשתו חיה, ורק מחמת שמתה בדרך הוא רשאי לקרוא, ויבואו לומר שאף כששליח התחיל את ההבאה והבעלים סיימוה, יוכל הבעלים לקרוא פרשת ביקורים. כמה שמלן, השמיע הברייתא שאין מקום לגזירה זו, כיוון שאף קודם שמתה אשתו היה קורא מחמת שקניין פירות כקניין הגוף, ואין זה דומה להבאת ביקורים על ידי שליח שלא הייתה כל ההבאה על ידי הבעלים. ומביאה הגמרא מקרה אחר שנחלקו בו רבי יוחנן וריש לקיש, האם קניין פירות כקניין הגוף. ואז דו לטעמה היו רב יוחנן וריש לקיש שנחלקו בדין הקונה שדה לפירות, האם מביא ביקורים וקורא או שמביא ואינו קורא. הלכו כל אחד לשיטתו בנידון אחר, דהיתמר. נאמר בבית המדרש אדם המוכר את שדהו בזמן שהיובל נוהג, והיינו בזמן שכל ישראל יושבים על אדמתם, כמו שדרשו בברייתא במסכת ערך אינדף למד בית עמוד בית מהפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק יוד, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, שרק בזמן שכל יושבי הארץ נמצאים בנוהג היובל. אדם המוכר את שדהו בזמן שהיובל נוהג, והמחירה היא לפירות בלבד, שהרי הקרקע עתידה לחזור למוכר בשנת היובל. רבי יוחנן אמר שהלוקח מביא ביקורים וקורא פרשת ביקורים, וריש לקיש אמר שהלוקח מביא ביקורים ואינו קורא. מבארת הגמרא את מחלוקתם, רבי יוחנן אמר מביא וקורא, כיוון שקניין הפירות שיש ללוקח כקניין הגוף דמי. דומה לקניין הגוף יכול הלוקח לומר האדמה אשר נתת לי. וריש לקיש אמר שהלוקח מביא ואינו קורא, כיוון שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי ואין האדמה שייכת ללוקח. אומרת הגמרא וצריכה, וצריכו רבי יוחנן וריש לקיש לחלוק בפירוש בשני המקרים, ולא היה די להשמיענו מקרה אחד שנחלקו בו, גם שבשני המקרים, סברת מחלוקתם היא האם קניין פירות כקניין הגוף. ומבארת הגמרא מדוע אי אפשר ללמוד במקרה אחד למקרה השני. דאי יתמר בהאי, אם היו נחלקים רק בקונה שדה לפירות, היינו אומרים שרק בהאי, רק באותו מקרה, כאמר ריש לקיש, אומר ריש לקיש שאינו יכול לקרוא, כיוון דקי קנחית, הדעת הדפירה קנחית, כשירד לזכות בקרקע, עשה זאת על דעת כן, שרק הפירות יהיו שלו, אבל הקרקע תישאר של המוכר, ולא יתכוון לזכות בקרקע אפילו שעה אחת. אבל באח, באדם הקונה קרקע, בזמן היובל, דעת הדגוף הקנחית, שדעתו לקנות גם את הקרקע עצמה עד היובל. אם המודילי שמה נאמר שריש לקיש מודה לרבי יוחנן שהלוקח יכול לקרוא פרשת ביקורים, כיוון שיש לו קצת קניין בקרקע, לכך הוא צריך ריש לקיש להשמיע, שגם באופן זה הוא חולק על רבי יוחנן, ואין הלוקח קורא כשהוא מביא ביקורים. ממשיכה הגמרא לבאר ויתמר באה, ואם היו חולקים רק בדין הקונה קרקע בזמן היובל, היינו אומרים שרק באה, רק במקרה זה, כאמר רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן שהקונה יכול לקרוא פרשת ביקורים, כיוון שדעתו לקנות גם את הקרקע עצמה עד שנת היובל. אבל באח, אבל בקונה את השדה לפירות, אי מה שמה נאמר, מודי לי לריש לקיש, רבי יוחנן מודה לריש לקיש שאינו צריך לקרוא, שהרי אין כוונתו לזכות בקרקע כלל. לכן צריך, הוא צריך רבי יוחנן לפרש שגם באופן זה הוא קורא, כיוון שקניין פירות כקניין הגוף. רוצה הגמרא להוכיח שקניין פירות כקניין הגוף הוא כדברי רבי יוחנן. תשמע בו ושמע ראיה ממשנה במסכת ביקורים פרק א' משנה י' א'. הקונה אילן וקרקעו שקנה גם את הקרקע שתחת האילן וסביבו, מביא הקונה ביקורים מאותו אילן וקורא פרשת ביקורים, ומוכח שאף שקרקע זו עתידה לחזור למוכר ביובל, יכול הלוקח להביא ממנה ביקורים ולקרוא, והיינו כרבי יוחנן שקניין פירות נחשב כקניין הגוף. דוחה הגמרא ואומרת אחא במאי עסקינן, משנה זו עוסקת בזמן שאין היובל נוהג, וכיוון שאין הקרקע עתידה לחזור למוכר, יש ללוקח בה קניין הגוף. כלומר, בזמן שלא היו כל ישראל על אדמתם. ומבואר בדברי הגמרא, שהייתה תקופה שבית המקדש היה קיים והביאו ביקורים ולא נהג היובל. ורשי לאל בדף למדבב עמוד ב' פירש שכל ימי בית שני לא נהג היובל, ולדבריו מובנים דברי הגמרא. אבל תוספות שם בדיבור המתחיל בזמן כתבו שיובל כן נהג בזמן ימי בית שני, ולדבריו כתב החתם סופר שהמשנה עוסקת בימי בית ראשון בזמן שהגלה סנחירב את עשרת השבטים עד שהחזירה מרמיהו, ובאותו זמן שלא היו כל יושביה עליה לא נהג היובל. רוצה הגמרא עכשיו להוכיח כדברי רבי יוחנן ממשנה אחרת, תשמע בו ושמע ראיה ממשנה במסכת ביקורים פרק א' משנה ו'. נאמר במשנה קונה שני אילנות בתוך שדהו של חברו, הדין הוא שאין לו זכות בקרקע. ולכן מביא הלוקח ביקורים מאותם שני אילנות ואינו קורא, כיוון שאינו יכול לומר האדמה שנתת לי. מה שמע מה המשנה? אבל אם קנה שלושה אילנות שאז יש לו זכות גם בקרקע שתחת האילנות וביניהן, הרי הוא מביא וקורא, אף שהקרקע עתידה לחזור למוכר ביובל, הנה מוכח שקניין הפירות שיש לה לוקח נחשב כקניין הגוף. גם את הראיה הזו שהיא לכאורה לטובת רב יוחנן, ולשיטתו דוחה הגמרא ואומרת, החנמי גם כאן יש לומר שמדובר בזמן שאין היובל נוהג, וכיוון שאין הקרקע עתידה לחזור למוכר, יש לו בקניין הגוף לדברי הכל. עכשיו דוחה הגמרא את הראיות משתי המשניות הללו באופן נוסף. אומרת הגמרא ואשתא דאמר רב חסדא, כעת שאמר רב חסדא שהמחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש עם קניין פירות כקניין הגוף זה רק ביובל שני, כלומר מאחרי היובל הראשון שהיו ישראל בארץ ישראל והלאה, שכבר ראו פעם אחת שהקרקעות חוזרות לבעלים, ומאז לא התכוונו למכור ולקנות את הקרקע לעולם, בזה סובר ריש לקיש שקניינו של הלוקח אינו נחשב כקניין הגוף, כיוון שהמוכר והלוקח יודעים שהקרקע עתידה לחזור למוכר ביובל. אבל ביובל ראשון שנהג בארץ ישראל, לדברי הכל הלוקח מביא ביקורים וקורא, כיוון דעקתי לא שמח דעתיו. עדיין לא סמכו בדעתם שיחזרו הקרקעות ביובל והתכוונו לקנות את גוף הקרקע, וגם לריש לקיש יש לה לוקח קניין בגוף הקרקע. אז לפי דבריו אילו של רב חיסדא, לא קשה אין להקשות מהמשניות שמבואר בהם שהלוקח קרקע מביא וקורא, כיוון דה, אותה משניות עוסקות ביובל ראשון, והה ודברי ריש לקיש, שקניין פירות לאו כקניין הגוף, נאמרו ביובל שני, שמנו ישראל והלאה. ואילו אמירי מקשה על פירושו זה של רשי, שלא מסתבר לומר שמשניות אילו עוסקות ביובל הראשון שמנו ישראל, שרי דין זה אינו שייך כלל עכשיו, אז מה יש צורך להשמיענו? ביובל הראשון שהיה מאז שהגיעו לארץ, ולכן מבאר המאירי שיובל ראשון היינו בכל אדם המוכר קרקע בפעם הראשונה, שאינו סומך דעתו שתחזור אליו הקרקע אל הכוונתו למוכרה לעולם, ורק לאחר שחזרה אליו הקרקע ביובל פעם אחת, אם חזר ומחרה שוב, אין כוונתו למכור אלא את הפירות, כיוון שראה שהגוף חוזר ביובל. ולכאורה קשה, כיצד אין דעת המוכר סומכת שתחזור אליו הקרקע, והרי זו מצוות התורה וחיוב גמור על הלוקח, תרץ הגרש ירחים, על פי המבואר בירושלמי, שבזמן שהיובל נוהג אסור ללוקח לחפור בקרקע בורות שכינו מערות, וכיוון שביובל הראשון לא הקפידו על זה ולא חשבו שהלוקח יימנע מלחפור בקרקע, נחשב הדבר כאילו יש לו קניין הגוף, אבל ביובל שני שכבר ראו שנזרים בזה, אין להם אלא קניין פירות. עכשיו מבררת הגמרא לאימא כתנאי, שמה נאמר שכבר נחלקו תנאים במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש עם קניין פירות כקניין הגוף. יש שני סוגי בעלות בקרקעות ארץ ישראל. האחד הוא שדה אחוזה, כלומר שדה שקיבל אדם בחלוקת הארץ והורישה לבניו אחריו, והשני הוא שדה מקנה, כלומר שדה שקנה אדם מחברו ועתידה לחזור ביובל המוכר. יש חילוק ביניהם כשהקדיש את שדהו, שאם הקדיש שדה אחוזה ולא גאל אותה המקדיש מן ההקדש לפני היובל ומחרה הגזבר לאחר, אין המקדיש יכול לחזור ולגאול את שדהו, ואף ביובל אינה חוזרת למקדיש אלא לרשות הקדש ומתחלקת לכהנים, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוקים חף וחף א', ואם לא יגאל את השדה, ואם אחר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. והיה השדה בצעיתו ביובל קודש להשם, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. ואילו שדה מקנה שהקדישה, לוקח ולא גאלה ומחרה, גזבר לאדם אחר, חוזרת ביובל לבעלים הראשונים שמחרוה, שנאמר, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש להשם, בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנה ומאיתו לאשר לו אחוזת הארץ. מקשה הגמרא לאמא כתנאי, שמא נאמר שכבר נחלקו תנאים עם קניין פירות כקניין הגוף, שנינו במשנה במסרת הערכין דף חבב עמוד ב', מניין ללוקח לקונה שדה מאביו, והרי אצל הבן כשדה מקנה והקדישה הבן בחיי אביו, ואחר כך מת אביו וירש את השדה הבן, מניין שאף שעד עתה הייתה השדה כשדה מקנה מכל מקום עתה, שתהיה השדה לפניו אצל הבן כשדה אחוזה, דהיינו שאם לא גאלה המקדיש ומחרה הגזבר למישהו אחר, אינה חוזרת ביובל המקדיש אלא לכהנים. תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חב ב', ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש להשם. ולכאורה המילים אשר לא משדה אחוזתו מיותרות. שהרי אם משדה מקנה ודאי שאין משדה אחוזה, אלא באו המילים הללו ללמדנו, שרק שדה שאינה ראויה בשעה שהקדישה להיות לעולם שדה אחוזה, היא הקרויה שדה מקנה. יצתה זו, שדה זו שירש הבן מאביו שהייתה ראויה להיות אצלו שדה אחוזה כשימות אביו, והרי יוצאת ביובל לכהנים, דברי רבי יהודה ורבי שמעון, וכל שכן שימת אביו ואחר כך הקדישה, דינה כשדה אחוזה. שהרי בשעת ההקדשה כבר הייתה אצל הבן כשדה אחוזה. רבי מאיר חולק ואומר שאם הקדיש הבן את השדה בחיי אביו, דינה כשדה מקנה, אף שבינתיים מת אביו, אבל כיוון שנמכרה לו על ידי אביו, נחשבת היא לשדה מקנה וחוזרת אליו ביובל מכוח המחירה הזו. ואילו את הפסוק יש לדרוש כך, מניין ללוקח שדה מאביו, והרי ביד הבן כשדה מקנה, הוא מת אביו ונעשתה בידו כשדה אחוזה, ואחר כך הקדישה הבן, מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה שאינה חוזרת אליו ביובל? תלמוד לומר, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, ויש לדרוש שרק שדה שאינה שדה אחוזה, דינה כשדה מקנה. יצתה שדה זו שחר מיטת אביו, ושדה אחוזה ואינה חוזרת אליו ביובל. מבארת הגמרא, ואילו לרבי יהודה ורבי שמעון שאינם דורשים זאת מהפסוק, אלא דורשים חידוש גדול יותר, שאף אם בשעת ההקדשה הייתה השדה ברשותו של הבן כשדה מקנה, אם מת אביו דינה כשדה אחוזה, היינו כיוון שהאופן שהעביר רבי מאיר שמת אביו אחר כך הקדישה הבן, הוא פשוט, ולא צריך הקרא, אין צורך בפסוק כדי לחדש זאת. שהרי כשמת האב, ירש הבן את השדה ונעשתה שדה אחוזה, וכשהקדישה כעת, פשוט שדינו ככל מקדיש שדה אחוזה. ולכן דרשו מן הפסוק הזה שאף אם ההקדשה הייתה בחיי האב, מכל מקום לאחר מיטתו דין השדה כשדה אחוזה. אם כן, שואלת הגמרא, מה היא לאו בהקמיפלגי? לכאורה רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון נחלקו בסברה הזאת, רבי מאיר סבר שאומנם בזמן שהיובל נוהג, אין למי שקונה שדה אלא קניין פירות. ואם כן הבן שקנה מאביו שדה, אין לו בה בחיי אביו, אלא קניין פירות, ואולם הקניין פירות שיש לו בה בחיי אביו, כקניין הגוף דמי, לקניין הגוף זה דומה. ובה ובאופן זה נמצא שבמיטת אביו, הוא דלא ירית ולא מידי. לא ירש כלום במיטת אביו, שהרי היה לו בה כבר קודם מיטת אביו, קניין הגוף בשדה. ואם כן, אין השדה נחשבת שדה אחוזה, אלא שדה מקנה, ואיל כך, ולכן אף באופן שמת אביו אחר כך הקדישה הבן, היה מקום לומר שנשאר דינה כשדה מקנה. צריך קרא, לכן צריך את הפסוק כדי לחדש שדינה כשדה אחוזה. ואילו רבי יהודה ורבי שמעון סברי, הם סוברים שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ואם כן בחיי האב היה לבן בשדה רק קניין פירות, ובהו ובאופן זה, במיטת אביו אשתהו דקיירית. כעת, אחרי מיטת אביו, הבן יורש את גוף הקרקע, ומעתה היא נחשבת שדה אחוזה. ואיל כך, ולכן באופן שמת אביו וירש אותה הבן בקניין הגוף, ונעשית אצלו שדה אחוזה ואחר כך הקדישה הבן, לא צריך הקרא, אין צורך בפסוק לחדש, שדינה כשדה אחוזה, שהרי גוף השדה נקנה לו מחמת ירושת אביו. והרי ככל שדה אחוזה. ואם כן הפסוק מיותר לדרשה אחרת. וכי יצטריך קראה. ואומנם הצורך בפסוק הוא למקרה שהקדישה הבן בחיי אביו לפני שירש אותה, וכשהייתה עדיין שדה מקנה, ואחר כך מת אביו הוא די יצטריך. הוא צריך הפסוק להשמיע, שאף שהקדשת השדה הייתה בעודה שדה מקנה, מכל מקום כיוון שהייתה עתידה להיות אצלו כשדה אחוזה, דינה כשדה אחוזה. ואם כן, נמצא שבמחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, האם קניין פירות כקניין הגוף, כבר נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון עם רבי מאיר. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אין הכרח לומר שרבי יהודה ורבי שמעון ורבי מאיר חלוקים האם קניין פירות כקניין הגוף או לא. אלא לעולם אי מלך, באמת אפשר לומר שבעלמא בשאר דיני התורה כסברי הסברו גם רבי יהודה ורבי שמעון, שקניין פירות כקניין הגוף דמי. ובאמת אף הם מודים לדברי רבי מאיר שיש צורך בפסוק כדי ללמד, שאם הקדיש הבן את השדה לאחר מיטת אביו דינה כשדה אחוזה. ואחר כאן, הטעם שרבי יהודה ורבי שמעון דורשים מהפסוק דין נוסף, שגם אם הקדישה הבן בחיי אביו ואחר כך מת אביו, דינה של השדה כשדה אחוזה, היינו כיוון שקרא אשכחו ודרוש, הם מצאו איתור נוסף בפסוק הזה ודרשו כך, לכתוב רחמנה, התורה יכלה לכתוב רק אם את שדה מקנתו אשר לא אחוזתו, כדי ללמד ששדה מקנה שהקדיש הבן לאחר מיטת אביו דינה כשדה אחוזה. מהי, מדוע העריכה התורה וכתבה אשר לא משדה אחוזתו? אלא ללמוד מכך דין נוסף, שרק שדה שאינה ראויה כלל להיות שדה אחוזה נחשבת כשדה מקנה. יצתה שדה זו שקנה הבן מאביו, שכיוון שהייתה ראויה להיות שדה אחוזה אצל הבן אחרי מיטת אביו, שאף היא מקדישה בחיי אביו ואחר כך מת אביו, דינה כשדה אחוזה. דנה הגמרא בשיטת רבי יוחנן. אמר רבי יוסף, אילב דאמר רבי יוחנן, אם לא שאמר רבי יוחנן שקניין פירות כקניין הגוף דמי, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש, לא היה יכול רבי יוחנן לבאר את שיטת עצמו במקום אחר. ומבאר רבי יוסף את דבריו, דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן. ולמדנו את הדברים לאל בדף חפי עמוד א', האחים שחלקו בירושת אביהם, אין אומרים שהחלוקה מבררת שכל אחד קיבל את החלק שהיה ראוי לו מתחילה, אלא אומרים שאין ברירה, וייתכן שכל אחד קיבל את חלק חברו, וממילא כשחלקו בנכסים, לקוחות הם, כאילו כל אחד קנה את החלק שהגיע לידו בתמורה לחלק שהגיע ליד אחיו, ומחזירים את הקרקעות זה לזה ביובל כדי לקיים מצוות יובל. וחוזר כל אחד ונוטל את חלקו. ואיסל כדאי איתך, ואם היינו מעלים בדעתנו לומר שרבי יוחנן סובר שקניין פירות לאף כקניין הגוף דמי, והלוקח קרקע מחברו, אינו יכול להביא ביקורים ולקרוא פרשת ביקורים, אם כן גם אחים שחלקו בירושת אביהם, אינם יכולים להביא ביקורים ולקרוא, ולא משכח אדם הייתי ביקורים, ואין אדם שיכול להביא ביקורים ולקרוא, אלא אם הוא חד בר חד עד יהושע בן נון. המקרה היחידי שיכולים להביא ביקורים ולקרוא פרשת ביקורים זה בן יחיד, בנו של בן יחיד, עד האב הראשון שקיבל את השדה הזו בחלוקת הארץ בזמן יהושע בן נון. והרי לא ייתכן לומר כן, אבל כיוון שרב יוחנן עצמו סובר שקניין פירות נחשב כקניין הגוף, נמצא שאף שאחים שירשו נחשבים כלקוחות, מכל מקום הם יכולים להביא ביקורים ולקרוא. עכשיו מבררת הגמרא את ההלכה בנידון הזה של קניין פירות. אמר רבא, קרא ומתנית מסייע לריש לקיש, פסוק וברייתא המסייעים לדברי ריש לקיש שקניין פירות אינו כקניין הגוף. קרא, הפסוק המסייע לו הוא לגבי מכירת קרקע בזמן שהיובל נוהג. נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק לדבב, ומספר שנים אחר היובל תקנה מעט עמיתך, ומספר שני תבועות ימכור לך. והיינו שהתשלום על הקרקע אינו לפי ערך הקרקע עצמה, אלא לפי מספר השנים שנשארו עד היובל, ומוכח שאין הקרקע עצמה נקנית, אלא הפירות של כל שנה ושנה. וכן מתנית גם ברייתא המסייעת לריש לקיש. בדיני ירושה אמרה התורה שבחור יורש בנכסי אבי פי שניים בכל אשר ימצא לו. כאמור בספר דברים פרק חפה לאף פסוק י' ז'. ודרשו חכמים במסכת בחורות דף נונה לפעמוד ב' שרק בנכסים המצויים ביד אביו נוטל הבחור פי שניים, ולא בנכסים הראויים לבוא ליד אביו כגון חובות שעתידים להיגבות. אם כן, יש גם ברייטה שמסייעת לריש לקיש דתניא, שנינו בברייטה. בחור היורש את אביו נוטל פי שניים בשדה החוזרת לאחים מחמת שהייתה עתידה לחזור לאביו ביובל, וכיוון שמת אביו, היא חוזרת לאחים. אף שבשעת מיטת האב לא הייתה השדה ברשותו, והטעמו, כיוון שגם בזמן שהקרקע ביד הלוקח מכל מקום, גוף הקרקע אינו שייך ללוקח אלא לאב, והקרקע נחשבת כמוחזקת ביד האב. ולכן נוטל בה הבחור פי שניים, אבל אם גוף הקרקע היה של הלוקח ורק ראוי לחזור לאב, לא היה הבחור נוטל בה פי שניים. שהרי בחור אינו נוטל פי שניים בנכסים שאינם מוחזקים ביד אביו, ומוכח שקניין הפירות של הלוקח אינו נחשב כקניין הגוף, ראיה לשיטת ריש לקיש. אמר אביי נקטין, אנחנו פוסקים להלכה, בעל הרוצה לדון עם אדם אחר בנכסי אשתו אינו נחשב כבעל דין בנכסים, אילו היכול לדון מעצמו כנגד המערערים וטוענים שגוף הקרקע שלהם, אלא הוא צריך לקבל כתב הרשאה מאשתו שנותנת לו רשות לדון בנכסיה. כיוון שקניין הפירות שיש לו בנכסיה אינו נחשב כקניין הגוף, יכול המערער לדחותו ולומר שאינו רוצה לדון עמו כיוון שאינו בעל הקרקע. אמנם מוסיף אביי ולא אמרן, לא אמרנו דין זה שהבעל צריך הרשאה מאשתו כדי לדון בנכסיה, אלא באופן דלא נחית הפירה. שאין לבעל עם הבעל דין שום טענה בעניין הפירות, והבעל לא יורד לדון כלל על הפירות שבקרקע, אלא על גוף הקרקע. אבל נחית הפירה אם ירד הבעל לדון עם הבעל דין על פירות הקרקע שייכים לבעל? מי גודם משתה הדינה הפירה, משתה הדינה הגופה. מתוך שהוא דן בעצמו על פירות הקרקע שהם שלו, הבעל יכול לדון גם על גוף הקרקע ללא הרשאה מאשתו, אף שהקרקע שייכת לאשתו. והיינו כמפואר במסרת כתובות דף צדידה לתמוד א', שני שותפים שיש להם דין תורה עם אדם אחר, יכול אחד מהם לדון עמו בשביל שניהם, כך אומר הרשב"א. הדרן הלך השולח, שם הפרק הרביעי במסכת גיטין, הדרן הלך השולח, סיימנו בסייעת הדשמיא ענקית. את תלמוד תורתנו בפרק הרביעי במסכת גיטין, פרק ששמו השולח, הדרן הלך השולח בלי נדר. הפרק הרביעי במסכת גיטין מסתיים בדף ממחה עמוד ב', וסיימנו את תלמודנו בו בסייעת הדשמיא ענקית. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת גיטין, פרק ששמו הנזקין, פרק שתחילתו בדף ממחת עמוד ב', בשורה השביעית מתחילת העמוד. בפרק הקודם עסקנו בתקנות חכמים מפני תיקון העולם, משנתנו הפותחת את הפרק החמישי עוסקת בתקנות נוספות שתקנו מפני תיקון העולם. ותוספות בדיבור המתחיל הנזיקין מאירים, שכאן במסכת גיטין הובאו במשנה תקנות בענייני נזיקין שאינם קשורים לגיטין, כיוון שגם אלה הם התקנות שנתקנו מפני תיקון העולם. ודיני גט פשוט וגט מקושר, שכותב כהן כשמגרש את אשתו, שלכאורה שייכים לדיני גיטין, לא הובאו במסכת זו אלא במסכת בבא בתרא, כיוון ששם מובאים כל דיני השטרות, וגט פשוט וגט מקושר ביניהם. בין השאר עוסקת המשנה בסדרי גבייה של בעלי חובות שונים, ונזכרו בעניין זה שלושה מיני קרקעות באיכות שונה. קרקע עידית שהיא הקרקע משופחת ביותר, קרקע זיבורית היא הקרקע הגרועה ביותר, וקרקע בינונית היא הממוצעת בין השניים. כאשר מדברים על קרקע באיכות כלשהי, כגון העידית שבקרקעות, יש צורך לציין מתוך איזה קרקעות היא הטובה ביותר, האם העידית שבקרקעות של התובע, או העידית שבקרקעות הנתבע, או העידית שבקרקעות המדינה. יש מקרים שקרקע כלשהי במדינה היא נחשבת לעידית, כיוון שרוב הקרקעות המעולות הן באיכות דומה, ואצל התובע היא זיבורית מפני שכל קרקעותיו מעולות ממנה. ואילו אצל הנתבע היא בינונית מפני שיש לו קרקעות גרועות ממנה וגם טובות ממנה. ובמסכת בבא קמא בדף זין עמוד ב' מסתפקת הגמרא אם בשלו הם שמין, כלומר שאיכות הקרקעות נקבעת לפי קרקעותיו של התובע, ורבי ישמעאל סובר שקרקעות הנתבע הם הקובעות, כפי שיבואר הדבר בהמשך הסוגיה. או בשל עולם הם שמין, כלומר שאיכות הקרקעות נקבעת לפי רוב הקרקעות של המדינה. להלכה נפסק בשלו הם שמין. אומרת המשנה הנזקין, המשנה מדברת אין על מי שהזיק את גוף חברו ואין על מי שהזיק את ממונו של חברו, בין שהזיק את חברו בידיים ובין שהזיקו על ידי ממונו וכן גנב וגזלן, כולם בכלל הנזקין הם. אם כן, אומרת המשנה הנזקין שבאים לגבות את נזקה מהקרקע של המזיק, ויש למזיק כמה סוגי קרקעות שמין להן בי דין את סכום הנזק, ולפי שומה זו גובים את סכום הנזק בקרקע עידית של המזיק. וכתב המאירי את הטעם שלא יהיו קופצים להזיק זה את זה. ועוד כותב המאירי שהמשנה שאמרה שהנזיקין שמין להם בעידית, היינו דווקא כשאין למזיק מעות או מטלטלין לפרוע את דמי נזקו, והוא נצרך לפרוע מן הקרקע ששמין לו מן העידית שבנכסיו. ואילו התוספות במסכת בבא קמא בדף ט' עמוד א', דיבור המתחיל רב הונא כתבו בשם רבנו תם שהמזיק רשאי לפרוע לניזק מקרקע גם אם יש לו מטלטלין או מעות. ואף שהניזק בכל מקרה לא יקבל יותר מסכום הנזק, מכל מקום נוח לניזק לקבל קרקע טובה מעידית שקל למוכרה ולא קרקע גדולה יותר באותו שווי מזיבורית שקשה למוכרה. תקנה שנייה במשנה, ובעל חוב מלווה שבא לגבות את חובו מקרקעותיו של הלווה ויש ללווה כמה סוגי קרקעות בית דין שמין בקרקע בינונית. מהו גודל הקרקע שווה לסכום ההלוואה וממנה יגבה המלווה את חובו? תקנה שלישית, וכתובת אישה, אישה גרושה או אלמנה שבא לגבות את כתובתה מקרקעות בעלה ויש לו כמה סוגי קרקעות בית דין שמין בקרקע זיבורית, מהו גודל הקרקע שווה לסכום הכתובה וממנה גובה אישה את כתובתה? רבי מאיר אומר, אף כתובת אישה דינה כדין בעל חוף ששמין בקרקע בינונית וממנה גובה אישה את כתובתה ולא מקרקע זיבורית. במשנה מבואר שכתובה דינה בזיבורית שכך תקנו מפני תיקון העולם, ואמרו בגמרא לקמן בדף ממתת עמוד ב' שמשום שאישה רוצה להינשא יותר ממה שהאיש רוצה לישא אישה, ולכן עדיף שהבעל יוכל לשלם את הכתובה מזיבורית כדי שיסכים לשאת אישה, וזה לא ימנע את האישה מלהינשא, ויש תיקון העולם בזה. נכסים בני חורין הם נכסים הנמצאים אצל החייב, אם זה לווה או מזיק וכדומה, והם בני חורין, כלומר פנויים לגבייה על ידי המלווה או הניזק. נכסים משועבדים הם נכסים שהיו ביד החייב בשעה שלווה או שהזיק, והם השתעבדו למלווה או לניזק עבור חובו ואחר כך מכר את הנכסים. נכסים אלו אינם בני חורין לגבייה, מאחר והלוקח מחזיק בהם וגובים מהם מדין השיעבוד שחל על הקרקע משעת ההתחייבות. מביאה משנת הקנה רביעית, תקנו חכמים שהתובע מחברות תשלום הלוואה או תשלום עבור נזק או אישה שתובעת כתובה מנכסי בעלה אין נפרעין. אין משלמים לתובע את חובו מנכסים משועבדים הנמצאים אצל הקונה, במקום במקרה שיש נכסים בני חורין אצל החייב. אבל אלמלא תקנה זו היה התובע גובה מהלקוחות, כיוון שיש שיעבוד על כל נכסי החייב. ואפילו אם הקרקעות שביד החייב הם זיבורית, וביד הלוקח יש קרקע עידית או בינונית, ומצד הדין מגיע לתובע קרקע עידית כגון שהוא ניזק, או שמגיע לו קרקע בינונית כגון שהוא מלווה, עליהם לגבות את חובה מהזיבורית שנמצאת אצל החייב. תקנה חמישית, כאשר החייב מת והתובע בא לגבות את חובו מהיתומים ואביהם הוריש להם כמה סוגי קרקעות, אין בית דין נפרעין מנכסי היתומים אלא מן הקרקע הזיבורית שירשו. ואומר הרן, לאו דווקא יתומים אלא כל היורשים, כגון אחים ושאר קרובים. ולולא התקנה היה הניזק גובה מהיתומים קרקע עידית כדינו והמלווה היה גובה בינונית כדינו. ותקנו חכמים שלא יגבו רק מזיבורית. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אין נפרעין? בשלמה במלווה לא חששו חכמים לנעילת דלת, כיוון שהמלווה לא מעלה בדעתו שהלווה ימות, והוא לא יימנע מלהלוות בגלל זה. אבל ניזק שדינו מהתורה בעידית, מדוע יפקיעו דין תורה מהניזק? תרצים התוספות שהתנא כאן סובר, ששיעבוד נכסים אפילו מחמת היזק אינו מהתורה רק מדרבנן. ומהתורה לא גובה כלל מיתומים, ונמצא שרבנן לא עקרו דין תורה. לפני התקנה השישית במשנה נסביר את העניין הבא. שנינו בגמרא במסכת בבא מציע בדף י' עמוד ב', אדם שגזל שדה מחברו ומחר אותה לאחר באחריות, שהמשמעות היא שאם יתברר שהשדה גזולה יחזיר המוכר לקונה את המעות ששילם עבור השדה. אם הקונה ישביח את הקרקע בזריעה ובנטיית אילנות ואחר כך יתברר שהקרקע גזולה, הדין הוא שהנגזל מוציא את הקרקע כמות שהיא עם הפירות מיד הקונה ומשלם לקונה רק את ההוצאות שהוציא הקונה על השבחת הקרקע, כדין יורד לשדה חברו שלו ברשות. ועל הקונה לחזור ולתבוע את המוכר הגזלן שיחזיר לו את הכסף שהוא קיבל בזמנו עבור הקרקע, וגם שישלם לו עבור הפירות שהיו בשדה שהנגזל לקח, וכן עבור התייקרות השדה כתוצאה מהשבחתה על ידי הקונה, כגון על ידי זיבולה וכדומה. ואם למוכר הגזלן אין מעות לשלם לקונה את כל התשלומים הללו, אבל היו לו קרקעות אחרות שהוא מכר לקונים אחרים לאחר מכירת הקרקע הגזולה, הקרקעות הללו השתעבדו לאחריות על השדה הגזולה, ורשאי הלוקח, הקונה, לגבות מנכסים משועבדים, כלומר, מהלקוחות של אותן הקרקעות את הכסף ששילם תמורת השדה, והטעם מפני שהמוכר כתב את האחריות בשטר, ודינה כמלווה בשטר כשמתברר שהקרקע גזולה. אז אם כן, התקנה השישית שמופיעה פה במשנה פותחת הפרק החמישי במסרת גיטין, אין מוציאים מאותם הקרקעות שביד הלקוחות כדי לשלם ללוקח את המגיע לו בתמורה לאכילת הפירות שהנגזל גבה עם השדה, ולא לשבח הקרקעות הגזולות שהשביח הלוקח ולקחן הנגזל. תקנה שביעית, וכן אין מוציאים למזון האישה והבנות של מי שמת ולא ישיר לצורך כך נכסים בני חורין, לא מוציאים לכך מנכסים משועבדים שנמצאים אצל הלוקח. כל התקנות הללו, אומר התנא במשנה, נתקנו מפני תיקון העולם לתועלת בני האדם. תקנה שמינית, והמוצא מציאה והחזירה למעבד, וטוען המעבד שהמציאה כללה מספר דברים שהמוצא לא יחזיר לו, והמוצא מכחיש. לפי הדין היה המוצא, צריך להישבע שבועת מודה במקצת שלא לקח לעצמו כלום, ותקנו חכמים שהמוצא לא יישבע מפני תיקון העולם. זו היה המשנה שלנו, הפותחת הפרק החמישי במסכת גיטין בדף ממחה עמוד ב', פרק ששמו הנזקין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בתקנה הראשונה שהנזק גובה את נזקו מעידית קרקעותיו של המזיק. שואלת הגמרא, מדוע המשנה אומרת שחכמים תקנו שנזק גובה את נזקו מעידית מפני תיקון העולם, ועלו דאורייתא היא. הרי זה דין מן התורה דכתיב בענייני נזקי שן ורגל של בהמתו, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ד', מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, כלומר שעל המזיק לשלם לנזק מהעידית שבקרקעותיו. ואמרו במסכת בבא קמא בדפי עמוד א', שמפסוק זה לומדים לכל שאר נזיקין, שהנזק גובה מעידית, ואם כן אין זו תקנה מדרבנן. בשיבה הגמרא אמר הבאי, לא צריך לא דיברה המשנה אלא לדעת רבי ישמעאל, דאמר מדאורייתא בדנזק שימינן, מדין תורה צריך המזיק לשלם מנכסיו קרקע השווה לקרקע העידית שיש לה נזק, אף שאצל המזיק היא קרקע זיבורית, ויש לו קרקעות למזיק טובות יותר. כמה שמלן, משמיע לנו משנתנו שמפני תיקון העולם, כדי שיזהרו שלא יזיקו זה את זה, תקנו חכמים דשיימינן בדמזיק, שצריך המזיק לשלם מהקרקע הטובה ביותר שלו. מבררת הגמרא, מהי רבי ישמעאל, לכאן שנינו את דינו של רבי ישמעאל, אומרת הגמרא דתניא. שנינו בברייתא במסכת בבא קמא בדף ו עמוד ב', וכן בדף נ"ט עמוד א' שם במסכת בבא קמא, נאמר בפסוק בעניין נזקי שן ורגל, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ד', כי יבער איש שדה או חרם, ושילח את בעירו ובער בשדה אחר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. ופירושו מיטב שדה הוא של נזק ומיטב כרמו של נזק, דברי רבי ישמעאל. הבינה כעת הגמרא שלפי רבי ישמעאל אין כוונת הפסוק ללמדנו מאיזו קרקע למזיק לשלם, אלא כמה עליו לשלם, והיינו שאם בהמתו של אדם נכנסה לשדה חברו ואכלה שם פירות מערוגה בגודל כלשהו, והיו באותה שדה ערוגות נוספות משובחות מהערוגה שהבהמה אכלה, שמין בית הדין את מחירה של הערוגה המשובחת ביותר באותו גודל של הערוגה שהבהמה אכלה, כמה היא שווה עם פירותיה וכמה היא שווה בלי פירותיה. ואת ההפרש צריך המזיק לשלם לנזק אף שהבהמה אכלה ערוגה פחות משובחת. רבי עקיבא חולק ואומר, לא בא כתוב מיטב שדה הוא להחמיר על המזיק לשלם יותר ממה שהזיק, אלא כוונת הפסוק ללמדנו שיש לקבוט לנזיקין את סכום הנזק מן העידית שבקרקעות המזיק. וזה באופן שאין למזיק כסף, רק קרקעות. וקל וחומר שכך יש לנהוג גם בתשלום להקדש, כפי שיבואר בהמשך. מקשה הגמרא על הפירוש שנאמר לאל בפסוק לפי רבי ישמעאל. שואלת הגמרא לרבי ישמעאל, אמנם במקרה שהשור אכל ערוגה שמינה, מובן שבעליו משלם שוויה של ערוגה שמינה? אבל במקרה שהשור אכל ערוגה כחושה, האם ייתכן שכוונת הפסוק שגם אז משלם בעליו שוויה של ערוגה שמינה? תרץ את הגמרא, אמר רבי דיבר רבי נחה במאי עסקינן, במאה הפסוק מדבר כגון שאכלה בהמה ערוגה אחת מבין הערוגות שהיו בשדה, חלקן כחושות וחלקן שמינות, מעורבות ללא סדר, ולא ידינן, לא יודעים איזה ערוגה הייתה זו, היא כחושה אכל, היא שמינה אכל, ומספק אומרת התורה דמשלם לה ממיטב, לפי שוויה של הערוגה המשובחת ביותר שנמצאת שם. אבל רבא דוחה את תירוצו של רבי דיבר רבין, אמר רבא, הרי אילו ידינה דכחושה אכל, אילו היינו יודעים בבירור שהשור אכל ערוגה כחושה, אין חולק בדבר דמשלם כחושה. אשתא דלא ידינן, עכשיו שאין לנו יודעים איזה ערוגה אכל, האם ייתכן שמשלם ערוגה שמינה? והרי כלל הוא בתורה שהמוציא מחברו עליו הראיה, כלומר שאם אדם תובע מחברו דבר מה, אנחנו מסתפקים האם התביעה האמיתית מקצתה או כולה, עליו להוכיח בעידים את תביעתו. לכן רבך בר יעקב מיישב באופן אחר דברי רבי ישמעאל, אלא אמר רבך בר יעקב, גם רבי ישמעאל מודה שאין המזיק משלם אלא כמה שהזיק, וכשם שאם הזיק ערוגה שמינה משלם שמינה, כך אם הזיק ערוגה כחושה משלם כחושה. והפסוק לא בא ללמדנו כמה לשלם, אלא מאיזו קרקע לשלם. אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר, הפסוק מדבר כגון שהייתה קרקע העידית דנזק, הקרקע העידית של הנזק, גרועה כזיבורית דמזיק, כלומר יש למזיק קרקעות מעולות מזו של הנזק, והקרקע הגרועה של המזיק שווה לקרקע הטובה של הנזק. רש"י מפרש שהמזיק והנזק מתווכחים, המזיק רוצה לתת את הזיבורית שלו השווה לעידית של הנזק, והנזק דורש את העידית של המזיק, בטענה שכך אמרה התורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. רבי ישמעאל סבר בדנזק שימינן, מחשבים לפי קרקעות הנזק מהו מיטב, ומחדש הפסוק שאם יש למזיק קרקעות שחלקן טובות מהעידית של הנזק וחלקן גרועות ממנה או שוות לה, צריך המזיק לשלם קרקע ששווה לעידית של הנזק ולא פחותה ממנה, אבל אין לכפות את המזיק לשלם את הנזק מהעידית שלו. כך מפרש רש"י, וזה המשך למה שביה רש"י לפני כן, שיש ויכוח בין המזיק לנזק, והתורה מכריע שאין לחוף את המזיק לשלם מן העידית שלו. רבי עקיבא סבר, בדי מזיק שימינה, לפי קרקעות המזיק מחשבים מהו מיטב, ועליו לשלם לנזק מהקרקע הטובה שלו. אבל אם העידית של המזיק שווה לזיבורית של הנזק, כותבים התוספות בדיבור המתחיל כגון, שאין המזיק צריך לקנות קרקע עידית השווה לעידית של הנזק, אלא נותן לו את הידית שיש לו. ומוסיפים התוספת שהגמרא יכלה לכתוב נפקמינה בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, במקרה שהידית של המזיק שווה לזיבורית של הניזק, ויש למזיק כסף לשלם את הנזק. לפי רבי ישמעאל צריך לתת לניזק כסף. לשיטת רב הונא שאמר בגמרא, במסכת בבא קמא בדף ט עמוד א, שהתשלום יהיה או כסף או מיטה, וכשהידית של המזיק שווה לזיבורית של הניזק, פירושו שאין למזיק מיטה ועליו לתת כסף. ואילו לפי רבי עקיבא יכול המזיק לתת את הידית שלו, כיוון שמיטב נקבע לפי קרקעות המזיק. ובמקרה זה יהיה רבי ישמעאל המחמיר ורבי עקיבא המיקל. וכוונת התוספות שהנפקמינה הזו עדיפה על הנפקמינה של הגמרא, כיוון שהתוספות סברו שהגמרא כבר בתחילת הסוגיה למדה מתשובתו של רבי עקיבא, שהוא המיקל ורבי ישמעאל המחמיר. כמבואר לעיל בדף ממחת עמוד ב' בתוספות דיבור המתחיל אמר, ושם תוספות מקשים לפי האוקימתא של הגמרא שהזיבורית של המזיק שווה לעידית של הניזק, שלפי רבי ישמעאל משלם הזיבורית ולרבי עקיבא משלם העידית שלו, נמצא שרבי עקיבא מחמיר מרבי ישמעאל, והרי הלשון לא בא כתוב אלא משמע שרבי עקיבא בא להקל. תרצים התוספות שיש מחלוקת נוספת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל לעניין אם נידון כמשויר שבו, ובמחלוקת ההיא רבי עקיבא הוא המיקל. בדברי רבי עקיבא מתפרשים כך, לא בא כתוב להחמיר על המזיק כמו שרבי ישמעאל אמר בעניין נידון כמשויר שבו, אלא החומרה היא לגבי התשלום עידית, שלפי דברי רבי ישמעאל הפסוק מעיקל על המזיק שמשלם מהזיבורית שלו, ולפי רבי עקיבא הפסוק מחמיר על המזיק ומשלם מהעידית שלו. בנידון כמשויר שבו הכוונה, על המזיק לשלם שוויה של ארוגה גמורה כפי שהייתה שווה אם הבהמה לא הייתה אוכלת אותה והיא הייתה נגמרת. ואת זה אפשר לקבוע לפי שאר הארוגות שבשדה שנשארו מאכילת הבהמה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ממחת במסכת גיטין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, המוכר שדה הוא בזמן שהיובל נוהג, האם מביא וקורא? שאלה שנייה, איזה שדה נלמד? מה המילים בפסוק, אשר לא משדה אחוזתו, שאינה כשדה אחוזה? שאלה שלישית, מדוע? אם לא שאמר רבי יוחנן שקניין פירות כקניין הגוף לא מצא ידה ורגליו בבית המדרש. שאלה רביעית, בעל שרוצה לעמוד בדין, להופיע מול בעל דין בנכסי אשתו, האם צריך הרשאה מאשתו? שאלה חמישית, מאיזו קרקע גובים בנזק בחוב ובכתובה? השאלה האחרונה על דף ממחת, כשהעידת של המזיק כזיבורית של הניזק, מה ישלם ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו בדף ממחת במסכת גיטין, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום.
ויבואו למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת סוכה, פרק ב', משנה ח', לומדים היום את שתי המשניות החותמות את הפרק השני במסכת סוכה, בעזרת השם ובישועתו. מסכת סוכה פרק ב' משנה ח', נשים ועבדים כנעניים וקטנים פטורים מן הסוכה, אלה שקטן שאינו צריך לאימו חייב בסוכה מדי רבנן כדי לחנכו במצוות. מביאה המשנה דעה חולקת, מעשה וילדה קלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על גבי המיטה של היולדת בשביל הקטן, כי לדעת שמאי אפילו קטן שצריך לאימו חייב בסוכה. מסכת סוכה פרק ב' משנה ט', כל שבעת הימים של סוכות אדם עושה סוכתו לדירת קבע להיות כל עיקר דירתו שם וביתו הקבוע לדירת ארעי. אם ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות מן הסוכה ולהיכנס לבית משתסרח המקפא? כשירדו גשמים בשיעור שהתבשיל העומד בסוכה מתקלקל מחמתם. חכמים משלו משל לירידת גשמים בחג הסוכות, למה הדבר דומה? לעבד שבא עם כיתון של מים כדי למזוג כוס לרבו ושפך לו הרב את כיתון המים על פניו של העבד, כאומר, הייני חפץ בשימושך, אף כאן הגשמים בחג הם סימן כללה, שכן הם עונים מעם ישראל לקיים מצוות סוכה ומראים שאין הקדוש ברוך הוא מקבל מעשיהם ברצון. והנפקמינה במשל הזה הוא שכאשר יורדים גשמים בסוכה בשיעור משתסרח המקפא, אינו רשאי להחמיר ולהישב בעוד, אלא חייב לפנות מיד את הסוכה, שהרי הקדוש ברוך הוא מראה לנו שאינו חפץ בעבודתנו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת סוכה, במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותא, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני. י"ד בית עמוס תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף מ"ח במסכת גיטין. הדף החותם את הפרק הרביעי במסכת גיטין, פרק ששמו השולח, הדף שגם הולך מחיל אל חיל, ובסייעת הדשמיה פתחנו איתו את הפרק החמישי במסכת גיטין, פרק ששמו הנזקין. שתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעליה וכל מילי דמיטב מחר יום שלישי פעמיים כי טוב. תתבב בתמוס תשפ"ג ונלמד את הדף התשעה וארבעים, דף ממתת במסכת גיטין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. כל הישועות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.